שלום חברים, שלום לך, רני כשר.
שלום אלונה, אני שמח להיות כאן שוב.
אז היום אני הזמנתי לשיחה את רני כשר, שהוא בעצם ממובילי ותיקי מייסדי החינוך הביתי בארץ, ומאחר והרבה מאוד הורים בוחרים כרגע בשנה האחרונה להרחיק את הילדים מבית הספר בגלל כל מיני הנחיות שקשורות לקורונה, חסימת אברי הנשימה, בדיקות מטושים, ודרך הנושא של התעמולה בנוגע לזריקות, אז הורים לא מרגישים יותר שבית ספר זה מקום מוגן ובטוח לילדים, ולכן יש איזשהו חיפוש אחרי פתרונות אלטרנטיביים, ולכן בעצם אני מאוד שמחה לדבר איתך כדי לשמוע קצת על העולם שבו אתה חי וככה שוחה בו. אז אני אשמח שתציג את עצמך.
אוקיי, בשמחה. אנחנו את האמון בממסד איבדנו כבר לפני לפחות 25 שנה. אנחנו זה אשתי חדווה ואני, יש לנו 6 ילדים. הקמנו את המשפחה כאשר עבדתי וגרנו בבית ספר שדה חרמון, אחר כך עברנו לראש פינה, ועכשיו כבר קרוב ל-11 שנה אנחנו גרים בקיבוץ כפר גלעדי, שזה הקיבוץ שבו חדווה נולדה. אנחנו, האמת שאנחנו התחלנו את החינוך הביתי עוד לפני שאפשר להגיד שהילדים היו אמורים ללכת לבית ספר, כי למעשה ביחד עם עוד 2 משפחות, בעיקר עם משפחה, עם המשפחה של אחות של אשתי, שהילדים שלה קצת יותר גדולים, והיא בחרה להוציא אותם מבית הספר, כאשר הגדול שבהם היה בכיתה ג', וביחד איתם עשינו את המסע שהתחיל בהיכרות עם המושג חינוך ביתי, מאיזושהי כתבה של יהודה אטלס, נדמה לי בעיתון הארץ, על חינוך ביתי באנגליה, ולמעשה הם החליטו להוציא את הילדים מבית ספר, הילדים שלנו עדיין היו קטנים, וחיפשנו עוד משפחות, הוצאנו לאור דף קשר בהתחלה, זה היה ביוני 1995, דף קשר שנקרא באופן טבעי, כדי לקשר בין המשפחות של החינוך ביתי בארץ, היו 20 או 30 אנשים שהיו רשומים לדף קשר הזה, אני חושב שלא כולם אפילו עשו חינוך ביתי, אבל הקהילה הזו גדלה, גם העיתון באופן טבעי, המגזין גדל, כל חודשיים הוצאנו אותו במשך 13 שנה, הנושאים שבו התרחבו לאורח חיים טבעי בכלל, במחשבה טבעית על החיים, והקהילה של החינוך הביתי לאט לאט גדלה. אנחנו, 3 הילדים הראשונים לא זכו להיות בשום מסגרת חינוכית למעשה מההתחלה. 3 הילדים הצעירים יותר, כאשר כבר אנחנו גרים בכפר גלעדי, בחרו כל אחד מהם בזמנו, הראשון ביניהם בכיתה י' נכנס לתיכון, לתיכון בעינות ירדן, עינות ירדן בקיבוץ אמיר, שזה תיכון ברוח דמוקרטית, ככה שלא חייבים ללמוד שם, אפשר לעשות מה שרוצים, בעיקר כדי להרחיב את החברים ואת הפעילות החברתית שלו. הילד היותר צעיר בכיתה י' נכנס לבית הספר, והילד הצעיר שהיום בן 16 בכיתה י' נכנס לפני שנתיים לכיתה ט'. כל הילדים בגיל המתאים גם שרתו בצבא, הבת הגדולה היא כמעט פחות בסביבות 29 הייתה שרתה כרקדנית מצטיינת בצה"ל, כי זה המקצוע שלה עד היום, היא עוסקת בזה, וכל אחד למעשה מצא את מקומו, 3 אחרי צבא, 4 אחרי צבא, סליחה, אחד כרגע בצבא, ואחד אמור ללמוד, אבל השנה, בגלל הקורונה ובגלל כל מה שהזכר, למרות שמדובר בבית ספר מעולה, ואני סומך עליהם ב-100% שלא יעשו שום דבר רע, אני לא סומך על משרד החינוך, ולפעמים אתה לא יכול לדעת איזה לחץ בית הספר, ההנהלה שלו תקבל ממשרד החינוך, ולכן השנה החלטנו שהוא לא יבקר בבית הספר. יכול להיות שעכשיו עם שיפור העניינים, אולי לאט לאט, למזלי הוא יודע טוב מאוד על מה מדובר כשמדברים על זריקה, אז אני לא חושש שיכריחו אותו, הוא מספיק חזק גם נפשית וגם פיזית שלא ישפו את זה עליו. וזהו, הקהילה של המשפחות גדלה, במהלך השנים הרבה מאוד משפחות, אני חושב שאלפים רבים של משפחות עברו את זה, וכל אחד, חלק עשו את כל הדרך, חלק הילדים הלכו בחלק מהתקופה לבית הספר, אבל אני כבר מדגיש, חינוך ביתי זה משהו משפחתי, כל משפחה עושה את הדרך שלה, בדיוק כמו שגם אנחנו עשינו את הדרך שלנו, שהיא מיוחדת אך ורק לנו.
אוקיי, אז אני ככה אחרי הפתיח הזה שלך, אני רוצה לשאול אותך ככה כמה שאלות פרקטיות בוערות שנשאלו על ידי מספר אנשים וגם דברים שאני שמעתי, זה לגבי העניין הזה של למי בעצם שייך הילד, של מי הילד, והשאלה הזאת היא בעצם מתוך העניין הזה שאני יודעת שאם הורה לא שולח את הילד לבית ספר, אז נכנס לתמונה, אני מבינה, רווחה או קבסים, שירות ביקור סדיר, ואני מכירה אמא אחת שהיא הוציאה את הילדים שלה מהבית ספר מתחילת הקורונה, והיא קיבלה איומים שהיא תצטרך לשלם 5,000 שקל קנס או לשבת בכלא, אם היא לא מחזירה אותם לבית ספר. אז בעצם השאלה היא, מה זה דורש כדי להוציא את הילדים לחינוך הביתי? האם כל אחד יכול? מתי המדינה נטפלת למשפחות? מתי לא? מה כללי המשחק פה?
טוב, תראי, יש באמת שאלות של הזכות הטבעית של הורים מול המדינה, ההחלטות שלה והחוקים והתקנות שלה. אני חושב שכל מי שרואה מה קורה בשנה האחרונה, ואלו מהקהילה שלנו כבר רואים את זה כבר הרבה שנים, ולכן גם פעלו בהתאם, ומה שאנחנו עשינו בעצם זה הבנו שהממסד באופן כללי לא עובד בשבילנו, ומי שצריך לעבוד זה רק אנחנו, עבורנו ועבור המשפחה שלנו, ומי שיש לו עוד כוחות אז הוא גם פועל ככה עבור הקהילה הקרובה שלו והרחוקה, אבל קודם כל אנחנו והמשפחה שלנו. וזו האחריות שלנו וזו הסמכות שלנו, וזה בכלל לא משנה אילו חוקים יש ואילו תקנות, קודם כל אני האבא של הילדים שלי, ואני אחליט עבורם מה טוב להם, מה הם צריכים לדעת, איך הם צריכים לגדול. כמובן שאם אני פושע ומתעלל בהם, אז יש בהחלט מקום למדינה להיכנס, אבל בכל מקרה אחר, וברור שההורים שבוחרים בחינוך ביתי מסיבות אידיאולוגיות ולא מתוך סיבות של הזנחה או של התעללות, אז ברור שבעצם לוקחים אחריות יתר, יותר מאשר הורים אחרים, והמדינה אני חושב שצריכה לעודד את זה, אבל בשורה התחתונה, קודם כל זה שלי, אני בתור אבא אחראי לילדים שלי, בדיוק כמו שאני... גם כשהילדים בבית ספר אני אחראי להם, מפני שאם אני אשמע שהמורה למשל מדברת לא יפה, או משעממת בצורה מוגזמת, או יש ילד בבית הספר שמתעלל בילדים, לא משנה מה, ואם אני ארגיש שיש איזושהי סכנה לילדים שלי, החובה שלי, החובה המוסרית והחובה ההורית שלי, קודם כל להגן על הילדים שלי, ולעשות את מה שאפשר כדי שזה לא יימשך. אני חושב ש... מי שבוחר בחינוך ביתי מסיבות אידיאולוגיות, אולי בגלל שהוא יתאכזב מהמערכת, או בגלל שהוא חושב שילד זכאי ויותר טוב לו לגדול במסגרת משפחתית, זוהי הזכות שלו, ללא שום קשר לחוק. עכשיו, יש חוק, באמת חוק לימוד חובה, חוק לימוד חובה שבמקור יצא ב-1949, אחר כך היו לו תיקונים, ומאז שהתחיל החינוך הביתי גם יצאו שלוש פעמים, תקנות או חוזר מנכ״ל שמגדיר מה זה אומר לקבל פטור מהחוק, מחוק לימוד חובה. הפטור כמובן שההורים מקבלים, לא הילד, ולמעשה ההורים אמורים לספר למשרד החינוך מה הם מתכוונים לעשות במקום מה שבית הספר נותן. כאן ההורים בוחרים, יכולים לבחור למעשה מקצה אחד, זה אומר להעביר את בית הספר הביתה, ולהביא מורים ומומחים וכו', והם יכולים לעשות גם משהו אחר, מה שאנחנו עשינו, מה שנקרא חינוך לאין שיעור או אנסקולינג, זה אומר לתת לילדים פשוט לגדול וללמוד לבד. נכון שהאישור שצריך להתקבל, זה כל מיני תפסים שצריך למלא, וצריך לתאר איך הילדים ישיגו את המטרות שאנחנו קבענו. התפסים האלה הם תפסים שנבנו בראייה בית ספרית, ולכן הם לא כל כך מתאימים למי שמוציא את עצמו מההשקפה הזאת, אבל אני חושב שכל הורי יכול להתאים את הדברים האלו, למלא את התפסים, לדבר עם הרשות המקומית, או עם מחלקת החינוך של הרשות המקומית, שהיא בעצם אחראית על זה. ברגע שהמדינה מכניסה את הרווחה, צריך לזכור, זה לא קשור לרווחה. הסיבה שהם מכניסים את הרווחה זה אך ורק כדי ללחוץ על ההורים, אולי לוותר. כל עוד אין לה, המשפחה לא נכנסה לתוך הסל של, 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 של העובדים הסוציאליים, בגלל סיבות של רווחה, אין שום סיבה שברגע שמבקשים אישור לחינוך ביתי, שזה ממשרד החינוך, אין שום סיבה שהרווחה תיכנס, ואם היא כן נכנסת, בדרך כלל זה בגלל שהממסד, א', הוא לא אוהב את הסיפור הזה של חינוך ביתי, כמובן שהממסד לא אוהב שהאזרחים שלו לא משתמשים בו, אבל מה שהוא עושה בדרך כלל זה שהוא נטפל בעיקר להורים חלשים, חלשים מבחינתו. זה אומר הורים למשל משפחות חד-הוריות, למשל הורים שהאבא והאימא לא מסכימים ביניהם לגבי החינוך הביתי או לגבי צורת החינוך של ילדים, למשל משפחות של עולים חדשים. במקומות האלו הממסד מנצל את הכוח שלו, את השררה, ומנסה למנוע מהם לעשות חינוך ביתי, והוא עושה את זה באמצעות הרווחה. אני מציע שבכל פעם שרוצים לבקש אישור או לדבר עם הממסד ולומר לו, אנחנו רוצים להוציא את הילדים מבית הספר, מתחילים עם מנהלת בית הספר, עוברים אחר כך לקצינת ביקור סדיר של הרשות המקומית, ומסבירים להם בצורה יפה, אבל בצורה אסרטיבית, כלומר, אם החלטנו, אז זה מה שאנחנו מחליטים, זה בכלל לא קשור אם נקבל אישור או לא נקבל אישור, זה מה שאנחנו מקווים לעשות, ואם הרשות מכניסה את הרווחה, אני חושב שצריך לערב גם עורכי דין, כי זה לא קשור בחוק, וזה רק יכול להזיק. אז זה אפשרי.
ומהניסיון שלך, יש משפחות שהיו צריכות לערב עורכי דין כדי להוציא את הילדים לחינוך ביתי?
בהחלט, בעיקר בתקופה האחרונה, בהתחלה היה בלגן, ההורים לא ידעו מה לעשות, אז חלק השאירו את הילדים בבית, אבל כשהמערכת קצת התעשתה, היא הבינה שיש הורים שמתכוונים להשאיר את הילדים בבית, ואז הם התחילו ללחוץ. צריך לזכור שהתנועה של החינוך הביתי גדלה מאוד בשנים האחרונות, עוד לפני הקורונה, ב4-5 שנים האחרונות, בכל שנה, כך לפחות מנתונים של משרד החינוך, בכל שנה מספר המשפחות שקיבלו אישור הכפיל את עצמו בשנים האחרונות. בשנה שעברה הם לא סיפרו כמה, אבל בשנה שלפני כן כבר מדובר היה על מאות רבות של משפחות, וזה רק מדובר משפחות שקיבלו אישור. צריך לזכור שחלק מהמשפחות לא מבקשות אישור, ולכן גם לא מקבלות אישור. אנחנו למשל לא ביקשנו מעולם אישור, ולכן גם לא קיבלנו אישור, וזה תלוי באמת ברשות המקומית, עד כמה הם מוכנים לקבל, עד כמה הם יודעים, יש משפחות שפשוט לא מספרים ומסתתרים, יש כל מיני אפשרויות, אבל בשנה האחרונה באמת זה גדל, והמשטר, ואני בכוונה קורא לו משטר, כי באמת בזמן האחרון הוא בעיקר ממשטר אותנו, מבין שזולגים לו בקצב יחסית מהיר הרבה משפחות, ובדרך כלל מי שבוחר בחינוך ביתי אלו משפחות טובות, זה לא סתם אנשים שעושים את זה בתוך עצלנות, מפני שלעשות חינוך ביתי זה לא, אי אפשר לעשות את זה מתוך עצלנות, זה צריך מחויבות מאוד גבוהה, והם מנסים לשים מקלות בגלגלים, אז מאיימים ומערבים את הרווחה. עד היום, ב-25 שנה שאני מכיר את הנושא הזה, אף אחד לא נכנס לכלא בגלל הפרה של חוק לימוד חובה. אני חושב שברגע שזה יקרה, משרד החינוך יודע שזה עלול לגרום לעוד יותר קפיצה במשפחות שרוצות. זה אגב מאוד דומה למשרד הבריאות ששומר כל הזמן על מעמד החיסונים, עוד לפני הקורונה. מאוד חשוב לו כל הזמן שהכל יהיה שקט ולא, שאף אחד לא יערער את הסמכות, ולכן הם נזהרים לא להכביד את ידם עד כדי כך, אבל אני לא יודע מה יהיה בעתיד, בעיקר אני לא יודע מה יקרה אם באמת כל כך הרבה משפחות עושות את זה ומבקשות חינוך ביתי. אין לי משרד החינוך אפילו את כוח האדם המתאים, שלא נדבר על זה שהם ממש לא מיומנים שם, אין להם את הכוח אדם לטפל בבקשות האלה כמו שצריך. עדיין כל מי שחושב ומרגיש שזה המקום וזה הזמן לעשות את זה, אני מציע לנסות, להתחיל ולזרום עם זה הלאה, וגם אז רואים מה קורה עם הבירוקרטיה. יש כבר הרבה מאוד משפחות שכבר עשו את הדברים האלו, והגישו תפסים והגישו תוכניות, אפשר להשתמש גם בתוכניות של משפחות אחרות, ושלא תחשבו שהבירוקרטיה צריכה להרחיק אתכם מההחלטה המשמעותית הזאת.
אני, מהחוסר הבנה שלי בתחום של החינוך הביתי, מאחר והבנתי שיש הרבה מאוד הורים שפוחדים לשלוח את הילדים לבית ספר, אז כתבתי איזשהו פוסט לרכז את כל ההתארגנויות שיש בכל הארץ, כדי שפשוט הורים יחברו ביחד ויתחילו ליצור לעצמם איזושהי אלטרנטיבה לבית ספר, שזה הפך להיות בעצם שלוחה של הפארמה כרגע. ובאמת יש המון התארגנויות וקבוצות והמון המון התארגנויות, ואז מי שאמרה לי שבחינוך הביתי הם לא מרשים את זה, הם לא מרשים להתארגן קבוצות, הם לא מרשים ש תהיה קבוצה שההורים מתארגנים ומביאים איזה מורה או מדריך או מערך של חוגים והשערה, או כל יום אמא אחרת תארגן את הילדים. הם מטרפדים את כל הדבר הזה, אני שואלת את עצמי פה בעצם שוב את השאלה, למי שייך הילד שלנו, ומי בעצם מחליט מה טוב לו, ובתוך הספקטרום הזה של בית הספר מצד אחד, ומצד שני חינוך ביתי שההורה עצמו כל היום עם הילד שלו, בעצם האם יש לי זכות כאימא להחליט שאני, כמו שאתה עשית, אתה ואשתך ואחותה והילדים התארגנתם ועשיתם פעילויות ביחד, אז אני רוצה לארגן קבוצה של אמהות ולעשות פעולות ביחד לילדים, לוותר להגיד תודה רבה לשירות בתי ספר. ובעצם אני מבינה שכרגע המדינה יכולה להגיד לי לא.
תראי, אני חושב שבמצב קשה כמו שאנחנו נמצאים עכשיו, יש כל מיני חלופות עבור המשפחות. אז אני חושב שאם בקצה אחד נמצא בית הספר הרגיל, שההורים לא חושבים, לא מתעניינים, או לא משנה, הם נותנים לבית הספר או למערכת החינוך לעשות מה שהם רוצים, זה בקצה האחד. אני לא חושב שיש הרבה הורים כאלה, אבל ניקח את זה בתור עיקרון. ובקצה השני זה הורים כמונו שלא משתמשים בכלל בבית הספר, וגם לא מלמדים, עושים אנסקולים וכולי. בין שתי הקצוות האלו, שני הקצוות, יש אפשרויות רבות. מה שקשור לחינוך ביתי, מדובר על החלטה של משפחה אידיאולוגית, להשאיר את הילדים בבית. מה שהם יעשו מעבר לכך, אם ייפגשו, מתי הם ייפגשו עם משפחות אחרות, מה הם יעשו במפגשים הללו, זה קשור לכל משפחה. אבל אם נלך קצת יותר לכיוון בית הספר, אז יש בהחלט אפשרות שהורים יתארגנו להקים מסגרות חינוכיות חלופיות, למשל כמו שאת מתארת, שכמה פעמים בשבוע ייפגשו הילדים וההורים, ואולי הורה אחד ייקח על עצמו להיות אחראי או ללמד או להוביל כל מיני פרויקטים וכולי. אני לא חושב שאפשר לקרוא לזה חינוך ביתי, אבל זה בהחלט אלטרנטיבה עדיפה מאשר מה שיש כרגע. אם אני מסתכל על זה מהצד של משרד החינוך, אז משרד החינוך בכל השנים הללו הוא רואה רק את שני הקצוות. יש או אפשרות שיש בית הספר שנמצא תחת הפיקוח שלו, והוא יודע בדיוק מה קורה שם, ובדרך כלל גם יכול להשפיע על אילו תכנים נכנסים לשם, מלבד במגזרים שונים, ששם באמת אין לימודי ליבה או דברים כאלו, אבל לפחות זה מסגרות מוכרות. ובקצה השני יש את הלא בית ספר, כלומר חינוך ביתי. משרד החינוך לא מוכן שיהיה משהו באמצע, כלומר הוא מאוד פוחד מיוזמות של הורים להקים מסגרות אלטרנטיביות. זה אני אומר לך, לא קשור לקורונה, זה קשור ל-20 שנה האחרונות, שמשרד החינוך, בכל פעם שהיו קבוצות של הורים של חינוך ביתי, שהיו נפגשות על בסיס קבוע, כולל הקבוצה שלנו שנפגשה במשך 12 שנה בראש פינה, הם פחדו שמה שאנחנו עושים זה מסגרת של בית ספר. אז פעם אחת בא מנהל החינוך של המועצה כדי לבדוק, הוא ראה שאנחנו בסך הכל נפגשים על רקע חברתי, וזה לא בית ספר, והוא נרגע. אבל בכל מקום שההורים ניסו להשתמש באישור של החינוך הביתי, כדי להוציא את הילדים מבית הספר, ולהקים מסגרת חינוכית שהיא לא חינוך ביתי, אבל היא משהו שהוא לא תחת הפיקוח של משרד החינוך, אז משרד החינוך מיד שם את העין עליהם, ואחר כך גם את היד, ומנע מהם לעשות את זה. אני מקווה שככל שיהיו יותר חינוך ביתי, אז גם תהיה יותר אפשרות למסגרות אחרות של הורים, כפי שאת מתארת, או כמו סוגים שונים של התארגנויות, אבל כרגע אני חושב שמשרד החינוך מאוד בלחץ, אם הוא לפני הקורונה היה בלחץ, אז בוודאי שהוא עכשיו, כאשר הוא רואה שכך הרבה הורים זולגים לו, והוא עוד יותר יקשיח את העמדה שלו לגבי מסגרות חלופיות. אני מבקש, אני מקווה שזה לא יקרה גם שהורים ישתמשו באישורים של החינוך הביתי כדי להקים מסגרות חינוך אחרות, כי בסך הכל זה יכול להרוס לאותם הורים שבאמת רוצים אידיאולוגית להוציא את הילדים מבית הספר ולעשות איתם מה שהם מחליטים, אבל לא לעשות את זה במסגרת חינוכית מסודרת.
אני יודעת שבפרקטית כן משפחות נפגשות ביחד, וכן יש התארגנויות, ויש מתחת לרדאר שלהם, בסוף המשפחות עושות מה שהן רוצות, וגם מזמינות מדריכים, ועושים חוגים, ולא ממש שואלים אותם, אבל מה שמאוד מפריע לי, זה שיש פה משהו לא הגיוני, שמבחינת משרד החינוך, זה בסדר שהילד שלי לא ילמד בכלל, אבל אם אני רשמתי אותו לחוג עם עוד ילדים, זה הוא לא אוהב. אז זה איזשהו משהו שהוא בעצם לא מאפשר, שאין בזה שום הגיון של טובת הילד.
טוב, אני מקווה שאת לא אומרת ברצינות. את לא חושבת ברצינות שזה מה שעומד בראש של משרד החינוך או כל משרד אחר. תחשבי שהממסד חייב לשלוט. אז נכון שאין לו ברירה והוא רואה שההורים מחליטים לא להשתמש בו מבחינת החינוך, ועושים חינוך ביתי, אז אין לו ברירה והוא נותן להם את האישורים, למרות שגם כאן הוא מקשה. אבל ברגע שהוא חושב שמדובר במסגרת, אז הוא מתחיל לשאול שאלות. אני חושב שזה לא נכון, ברור שיש מקום למסגרות חינוכיות כלשהן, מספיק ש-20-30 הורים יחליטו שהם רוצים שהילדים שלהם יסתובבו וישנו כל יום ביער, אז אם זה הורים מחליטים ולילדים זה מתאים, אז אין שום סיבה שמשרד החינוך לא יסכים. אבל מה שאני אומר שכרגע משרד החינוך, או מה זה כרגע, ב-20 שנה האחרונות, ועוד יותר עכשיו, הוא לא מוכן שהורים יקימו מסגרת חינוכית. זה מאוד חבל, וצריך לעבוד על כך שהוא ישנה את העמדה שלו. אז אבל זה לא מפני שהם הם לא מתחשבים בטובת הילד. מראש הממסד לא מסתכל על הילד כפרט, אלא מסתכל על הילדים ככלל. המושג הזה ציבור, טובת הציבור, הוא מושג ארטילאי שהוא בדרך כלל לא מתאים לאף ילד באופן ספציפי. עד כמה זה ישתנה, זה תלוי במעשים של ההורים. אם יקומו 50 משפחות ויגידו, אנחנו עכשיו מוצאים את הילדים שלנו בבית ספר ולא מעט לנו כלום, ואנחנו רוצים לעשות איתם, ביחד אפילו, לא חינוך ביתי, ביחד לעשות איזושהי מסגרת אלטרנטיבית, יש להם את הכוח לזה. הרי אי אפשר להכריח הורים לשלוח את הילדים לבית ספר, לא קשור לחוק בכלל, אי אפשר להכריח אותם. אם הורה מחליט שהילד שלו נשאר בבית, אז הילד שלו נשאר בבית. אני לא חושב שיהיה מצב שישלחו שוטרים כדי לקחת את הילדים בבית הספר. זה לא יקרה, אני מקווה. אז זה תלוי רק בהורים. אני חושב שהורים צריכים לקחת בחזרה את האחריות על החינוך של הילדים שלהם. מי שבוחר לשלוח לבית הספר, מצוין. אז האחריות שלו מתבטאת בכך שבית הספר אחראי עליו. זה בסדר גמור. אבל כל מי שחושב שבית הספר לא יכול או לא עושה את זה כמו שצריך, מותר לו והוא זכאי ויש לו את כל הזכות והאחריות לעשות את זה איך שהוא חושב לעשות. בין אם הוא יעשה מה שאנחנו עשינו בחינוך ביתי אנסקולינג, ובין אם הוא יבנה מסגרת חינוכית עם עוד 30-40 משפחות. זו הזכות המלאה שלו. הילדים הם שלנו. אני רוצה להזכיר לכולנו, הילדים הם שלנו. אם אני חושב שמזיק לילד שלי ללכת לבית הספר, לא משנה מאיזו סיבה, אסור לי לשלוח אותו לבית הספר. פשוט אסור לי. זה כמו שאני אתן לו לרוץ לכביש. מה זאת אומרת? אני האבא שלו, אני חייב לשמור עליו. אם אני חושב שמסוכן לו, או רע לו, או לא טוב לו בבית הספר, אני אסור לי לשלוח אותו לבית הספר, ואני צריך למצוא אלטרנטיבה. איזו אלטרנטיבה? כל אחד ימצא את מה שמתאים לו.
אז בעצם מה שאתה מתאר זה מצב שזה יש שתי אופציות, או ששמים את הילדים במוסדות של המדינה, ואז איך אומרים, אנחנו חופשיים עד אחר הצהריים, צהריים, או שהילדים כל היום איתנו, ואז אנחנו בעצם מנוטרלים, זאת אומרת אין איזשהו דרך ביניים שכרגע המדינה מאפשרת, זאת אומרת, המדינה מונעת מאיתנו למצוא איזושהי דרך ביניים, שזה אומר גם לא לקבל את השירות הזה של משרד החינוך מצד אחד, ומצד שני גם לא לעזוב את כל העשייה שלנו ועכשיו להתרכז בגידול ילדים. אז איזשהו למצוא פתרונות של שיתוף כוחות ואיגום של כוחות של הורים, פלוס שימוש וסחירה של אנשי מקצוע, אז את הדבר הזה, שזה אופציה שהיא תהיה הרבה יותר אפשרית להרבה יותר הורים, את זה הם לא נותנים שזה יקרה. ופה כל מה שעולה לי לראש כרגע זה ככל שיהיה יותר ביקוש לאלטרנטיבה הזאת, וההורים יתארגנו ויקחו בגאצים וילכו עם זה לאן שצריך, וכדי לשחרר את הכבלים ולשחרר את הילדים מהטלפיים של משרד החינוך, כי אותי זה מאוד מקומם ש... הם אומרים לי, את כן תהיה יכולה להיות עם הילד שלך, אבל את לא יכולה להיות איתו שהוא יהיה בקבוצת לימודית כזאת או אחרת, או חוגית, או משהו כזה. איזושהי נכון. שאלה שבעצם מי אתם שתחליטו לי? מה אנחנו רוצים לעשות בזמן שלנו?
זה לגמרי נכון. שוב, בעיתות משבר כמו עכשיו, אנשים, ברגע שהעניינים נעשים קיצוניים, אז פתאום אנשים מתעוררים ומבינים שמשהו פה לא בסדר. ואני אומר את זה מעבר לבית הספר, לתפיסה של בית הספר, שגם לפני שנה, כלומר עוד לפני הקורונה, יש בו הרבה מאוד כשלים שבנויים בו כחלק מהתפיסה של בית הספר, שבגלל סיבות כאלו אנחנו לא השתמשנו בו, אבל עכשיו הרבה הורים מבינים את זה, ואני חושב שבאמת צריך שיהיו כל מיני חלופות להורים שמחליטים שבית הספר הקיים לא מתאים להם. אז יש, קודם כל יש כל מיני זרמים שקיימים, אבל זה הזמן שאם יש מספיק הורים שרוצים ובונים משהו ביחד, אני חושב שמשרד החינוך לא תהיה לו ברירה, זה רק תלוי בהורים. עד עכשיו רוב ההורים קיבלו את מה שיש, ומלבד הורים מעטים שאמרו לא מתאים לי לכן אני לא משתמש. זה באמת הזמן שבו הורים יכולים להגיד, אני כן רוצה מסגרת חינוכית, אבל לא מתאימה לי המסגרת מה שיש כרגע, ולכן אני רוצה עכשיו להשפיע. תדעי לך שבכל בהרבה מקומות, או למעשה אני חושב שזה כתוב גם בחוזר מנכ״ל של משרד החינוך, הורים יכולים להשפיע על התוכן של הלימודים של הילדים שלהם בבית הספר, לפחות ב-30%. רוב ההורים גם לא יודעים את זה, וגם אם יודעים את זה, הם לא משתמשים באפשרות הזו. אז כל עוד יש כל כך הרבה הורים שמאפשרים לילדים שלהם ללכת לבית ספר, ולא מעניין אותם כל כך מה קורה שם, אז זה מה שיקרה. אבל אם יהיו יותר הורים שיתעוררו ויגידו, לא, אני עכשיו, זה כן חשוב לי ואני רוצה להיות אחראי על מה שקורה, אז הם יכולים לבחור, או לבחור בחינוך ביתי, או לנסות באמת לבנות מסגרות אחרות. הם יכולים. כי ברגע שההורה אומר, אני לא שולח את הילד לבית ספר, למשל, עד שהמנהלת הזו תפוטר מפני שהיא מזיקה לילדים שלי, הם יכולים, הם יכולים. זה פשוט דורש מהם אולי להישאר בבית, דורש מהם קצת להפסיק את העבודה, זה נכון, אבל זה כבר עניין של סדר עדיפויות של כל אחד.
כן. אני חושבת שמה שקורה כרגע זה שיש התארגנויות. יש התארגנויות בכל הארץ, ויש התארגנויות רבות מאוד, ובעצם נוצרות כרגע פתרונות שהשטח יוצר, וזה יוצר מלמטה, ומן הסתם הממסד מציק ומטריד את ההורים, ואז מה שיקרה נראה לי באופן טבעי זה שפשוט יתחילו לעשות מלחמות לשנות את הנורמה הזאת, ואז זה ישתנה. אז דווקא אני חושבת שזאת שניסתה לעצור אותי מלעזור להורים להתארגן, אני חושבת שזה לא היה, זה היה, מה שהיא עשתה זה ניסיון לקבע את המצב הקיים, להגיד לי, תראי, זה החוק, אסור, תה, 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 תה. אז אני אומרת, אוקיי, אסור להתארגן, אסור להיפגש, הבנתי, אני לא מקבלת את האיסור הזה, כמו שאני לא מקבלת את האיסור לנשום חמצן בלי
בדיוק.
מחסום, אני לא מקבלת את האיסור הזה, אני כן אתארגן עם עוד הורים, אני לא שואלת אף אחד, ואם מישהו יטריד אותי, יש הליכים משפטיים נגד הממשלה, נגד המדינה, ובכך צריך בעצם לפרוץ דרך וליצור שינוי, מכיוון שבאמת המצב הוא בלתי נסבל, ולא יכול להיות שהם יגידו לנו, שמותר לכם או להפקיר את הילד בכיתה עם 40, את הילד, 40 ילדים, ושהוא יעבור שם, לא יודעת מה, את כל מה שהם עוברים, אבל בקבוצות קטנות, איכותיות, שאתם בוחרים את אנשי המקצוע, זה אסור. לא מקובל עליי, אין לזה שום היגיון, ואני חושבת שיכול להיות פה שמאבק משפטי חזק, יכול ליצור פה את השינוי.
תראה, לא,
אני חושב, כן.
אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו מתעוררים, וההתעוררות מתבטאת בכך שאנחנו מבינים שהממסד לא עובד עבורנו, אנחנו צריכים לעבוד עבור עצמנו, וזה בכל התחומים. אז קודם כל אנחנו צריכים לזכור שזה הכוח שלנו, אנחנו לא חייבים לעשות שום דבר, אנחנו לא חייבים להשתמש בשירותים של קופת חולים, ואנחנו לא חייבים לקבל זריקות, גם אם הם ילחצו עלינו, ואפילו הם יכניסו אותנו לכלא, אנחנו לא חייבים, אם אנחנו חושבים שזה מספיק חשוב, אנחנו לא חייבים לעשות את זה, וזה גם נכון לגבי החינוך. אז אם יהיו מספיק הורים שיחשבו כך, אני בטוח שהדברים ישתנו. עד היום לא היו מספיק הורים, זה יכול להיות שיש גם משהו טוב בכל המצב שנוצר, ואנשים שמתעוררים מבינים שעכשיו זה הזמן שלהם לפעול עבור עצמם, וביחד הם יוכלו לעשות דברים שעד עכשיו כן. אולי לא יתאפשרו.
כן, כי עד היום גם אני מודה, לא הרגשתי שמשרד החינוך והבתי ספר זה מקומות כל כך מסוכנים לילדים שלנו, עכשיו אחרי שיוצרים שם שיימינג ולחץ חברתי, ויש שיעורים שהם חייבים להיות נוכחים בשיעורים, בזום, בתקופת הסגרים, הם היו חייבים להיות בשיעורים שבהם מלמדים אותם על זריקות. כל הערוץ שיווק הזה של הפארמה, לדעתי מסוכן מאוד, זה ידע חד צדדי, מוטה, שיפת מוח. אני לא אוהבת את זה שמייעץ למשרד החינוך, דן אריאלי, הוא לא נראה לי שהוא שייך לה, למערכת הזאת, וכל הדברים האלה נותנים לי הרגשה שמערכת החינוך זה מקום לא בטוח לילדים שלי, אני לא רוצה את השירות שלהם, ואני באמת חושבת שזה באמת הזדמנות ליצור איזשהו שינוי.
אני רוצה להגיד רגע משהו בהקשר הזה, וזה דווקא להורים שכן ממשיכים לשלוח את הילדים לבית ספר, מכל סיבה טובה שהיא. אני חושב שההורים צריכים לדרוש להפריד את העניין החינוכי והעניין הרפואי של הילדים שלהם. כלומר, לזכור שגם אם הילד הולך לבית הספר, כל מה שקשור לבריאות שלו חייבת להישאר בידי ההורים שלו. אני לא מדבר על רפואת חירום, אם קורה משהו חס וחלילה, אני מדבר על דברים שבשגרה. לא צריך שום דבר שיקרה בבית הספר, לא בדיקות תקופתיות של משקל או גובה, ולא בדיקות כמובן שקשורות לקורונה, ובוודאי לא זריקות. כל הדברים הללו חייבים להוציא מבית הספר, גם בגלל שיש באמת לחץ חברתי, שלא יכול לאפשר הסכמה מדעת לטיפול רפואי, שהוא חלק מהחוקים המאוד משמעותיים שיש לנו במדינה, וגם מפני שהורים צריכים להיות עם הילדים שלהם כאשר ניתן להם טיפול רפואי. לא משנה איזה טיפול, גם בדיקה וגם טיפול רפואי כלשהו, בוודאי אם מדובר על זריקה, ההורים חייבים לדעת על זה כמובן, ולהיות נוכחים במקום, מפני שאחר כך אם קורה משהו, אפילו משהו קטן, הרי הם אלה שיצטרכו לטפל בילדים, אז אסור להם לתת את הדברים האלו לבית הספר, צריך לא לאפשר לשום גוף בריאותי או רפואי להיכנס לתוך בתי הספר.
תראה, אתה מדבר על הליכים פולשניים כאלה ואחרים, אני מדברת על הליכים תודעתיים בתוך חברות הלימוד, בתוך שיעורי הבית, בתוך ממש תוכנית הלימודים, יש שם תכנים שנוגעים לשיווק המוצרים של הפארמה. אתה יודע, אפילו בפסח אני שלחו לי כל מיני תוצרי לימוד שמורים עשויים ילדים, כמו ארבעת הקושיות לפסח על ארבעת הבנים. ארבעת הבנים, אז הרשע, שם היה כתוב רשע, מה הוא אומר? מה לך ולמסכות האלה ולחיסונים האלה? אתה מבין, אז זה ממש כבר, זה לא ברמה של בדיקות וזריקות, זה ברמה של שטיפת מוח תודעתית.
אבל אלונה, הכל היה שם קודם גם. כל הדברים הללו של השטיפת מוח.
אני לא ראיתי.
שטיפת מוח, לא, אז אוקיי, אז אולי לא שטיפת מוח של הפארמה, אבל שטיפת מוח לאומית הייתה שם כל הזמן, בעיקר כאשר שר החינוך היה מהמגזר הדתי, והוא נכנס גם לתוך בתי ספר חילוניים. הרבה מהדברים, הרי עצם כל המבנה של תוכנית הלימודים, של מה ילד אמור ללמוד ובאיזה כיתה הוא לומד אותה, זה משהו שמישהו מחליט על זה באופן כזה שלא תמיד אני בתור הורה מסכים עם זה. בדרך כלל מחליטים על זה ועדה שיושבת כמה שנים ולוקח עוד כמה שנים עד שנטמע בתוך תוכנית הלימודים, ועוברות 5, 8, 10 שנים, עוברות השנים שזה כבר לא רלוונטי, ובוודאי שזה לא רלוונטי כבר לעתיד של הילדים. אז מראש תוכנית הלימודים בבית הספר היא תוכנית שמוכתבת על ידי המשטר. עכשיו זה צף ועולה יותר בצורה מוקצנת, אבל זה היה ככה עד עכשיו, ואלו חלק מהסיבות למה הורים בוחרים לא לשלוח את הילדים שלהם לבית ספר, כי הם רוצים גם להיות אחראים על התכנים, על מה הילדים ילמדו, מה חשוב ומה לא. יותר חשוב לי לילדים שלי שידעו איך מדברים בצורה נכונה ובצורה יפה ונעימה, יותר חשוב לי שידעו לנהל את הבית, ידעו לבשל, ידעו להכין פה, הרבה יותר דברים, חשובים הרבה יותר מאשר נגזרות במתמטיקה או מבנה המשפט בשיעורי אנגלית. אז ככה שמראש, צריך לזכור שמראש תוכנית הלימודים לא מותאמת לילד, היא מותאמת באיזושהי צורה לאיזשהו ציבור ארטילאי של ילדים, וכמעט תמיד היא לא מותאמת לילד שלך. לכן הילדים שהולכים לבית ספר מראש נמצאים בתוך השטיפת מוח הזו, ועד שההורים לא יבינו, אז בעצם הם מסכימים לכך בשתיקה, וזה מה שקורה.
אני רוצה בהזדמנות הזאת לספר על בית ספר של הבן שלי. אני הוצאתי אותו מהשירותים של משרד החינוך בשנה שעברה, והוא היום נמצא בבית ספר שדווקא שייך למשרד העבודה. אז האינדוס התודעה שדן אריאלי שם עושה לא חל עליו, אז אין את כל ההטרדה של התלמידים, וגם מה שמאוד יפה זה שהם, המחנכת שלו הייתה מנהלת ההדרכה של הנוער העובד, והרבה מהשיעורים שלהם זה פשוט מעגלי שיח, והם מנהלים דיונים על נושאים שהם מעלים. וזה כל כך, זה כל כך משמח אותי, כי אני לא יודעת אם יש דברים כאלה, משרד החינוך כל כך הרבה שעות במהלך השבוע, וגם הפרויקטים שהם עושים ביחד, פרויקטים לימודיים כאלה ואחרים, הם בוחרים מה החקר, מה, איזה פרויקט הם רוצים להרים. זאת אומרת, כל העניין הזה של להרוג לילדים את הסקרנות במערכת החינוך, אז אנחנו לפחות מצאנו איזשהו מקום שהם מצליחים לגרום להם לאהוב את בית ספר, לשמוח ללכת לשם. בתקופת הסגר של הכל לא היו בתי ספר, לבן שלי היה, והוא וכל הילדים בכיתה שלו שמחו לבוא ללימודים. אז אני אומרת, יש כבר אלטרנטיבות שהן קיימות, צריך לראות אותן, לזהות אותן ולהגדיל אותן.
כן, אני מניח אבל שאם היו רוצים לעשות מעגל דיון, מעגל שיח על חשיבותם של חיסונים, כן או לא, אני לא בטוח שהם היו מאפשרים זאת. אלא אם כן אני טועה בעריה שלי. אני רוצה לספר לך שהבן שלי שהולך, או הילדים, הבן הקודם ששאל בית ספר, הזמין אותי להרצאה, עשיתי הרצאה בפני התלמידים בכיתה י' על תחום אחר שאני עוסק בו, תחום של ברית מילה, עשיתי הרצאה לשלוש כיתות, ואז התחלתי לדבר עם המורה שארגן את זה על חיסונים, וסיפרתי לו מה דעתי על חיסונים, ואמרתי לו, בוא תזמין אותי לעשות מין שיחה כזאת, כמו שעשיתי עכשיו על ברית מילה, בוא נספר לכם גם על חיסונים. לא יקרה בשום אופן, יש טאבו על חיסונים, גם באותן מערכות שנחשבות כמערכות דמוקרטיות או פתוחות, לא מדברים על חיסונים. אז רק צריך לזכור שיש משהו אחד שאסור לדבר עליו, לא בתקשורת ולא במערכות אחרות.
אז אני אבחן את הבית ספר של הבן שלי בהקשר הזה, נראה, אנחנו עוד מעט נגיע לימים האלה.
זה יהיה מעניין, זה יהיה מעניין.
אבל אני כן יכולה להגיד לך שהיה שיח על המגפה, והם נתנו לבן שלי להביע את עמדתו. אמנם, לא משנה, שאמרו לו שם המורים, כן, אבל מה עם אחריות הדדית? זאת אומרת, אתה רואה את האג'נדה שלהם, שמי שלא שם מסכה, ומי שלא, כל ההנחיות, אז הוא כאילו פצצה מתקתקת. זאת אומרת, אתה מבין את האג'נדה שלהם, שהם קנו את הבלוף, אבל כן נתנו לו מקום להביע את דעתו, לא ביטלו, לא זלזלו, וזה בשבילי אומר המון.
כן, בחינוך הביתי אני יכול לספר לך, במפגשים שלנו, חלק מהמפגשים אנחנו עושים, היינו עושים פעם בשנה יום עיון, בפארק הלאומי ברמת גן, אנחנו נפגשים כבר יותר מ-20 שנה, לשבועיים קמפינג בפארק הירדן, ואנחנו עושים שם מעגלי שיח, ושם הנושאים, כמובן שאין שום מגבלה, בוודאי שאנחנו מדברים גם על הנושאים כאלו, אבל גם מגיעים לנושאים הרבה יותר עמוקים, היה לנו מעגל, למשל על שיער גוף, שהשתתפו בה הרבה מאוד בני נוער, ועל מיניות, ומבוגרים, ומבוגרים וצעירים ביחד. בחינוך הביתי אנחנו מדברים על הכל, כי מבחינתנו הכל פתוח, אין לנו אג'נדה, אין לנו משרד כלשהו ממשלתי שאומר לנו איך צריך לחשוב ומה צריכים לחשוב, ובסופו של דבר, אני חושב שהרבה מאוד מהמשפחות של החינוך הביתי, המהות המרכזית היא שהם רוצים לבחור באמת את אופן את האופן שבו הם חיים, ואת הבחירות שלהם. וזה הדבר הכי מהותי, אבל כדי לבחור, אז צריך פשוט להיות פתוח ולשמוע את כל הצדדים, כי אי אפשר לבחור כאשר שומעים רק צד אחד.
אז מה, אין אצלכם צנזורה ופרות קדושות?
פרות קדושות יש בהחלט, אבל אנחנו משתדלים גם לא לאכול אותם, את הפרות הקדושות. לא יכול להיות צנזורה, מפני ש... לפחות איך שאני מכיר את קהילת באופן טבעי, שזו הקהילה שצמחה מתוך החינוך הביתי, אבל מותר לדבר על הכל, וגם מותר להיות קונבנציונלי. מותר אצלנו גם להיות קונבנציונלי, אנחנו לא מסתכלים על אנשים כאלה בעין אחרת, אם זו הבחירה של בן אדם, אז אנחנו מכבדים אותה לגמרי.
זה נחמד, זה כמו המפגשי שפיות שיש היום בכל הארץ, ככה הקמנו, אז אנחנו אומרים, מותר, אנשים גם מוזרקים יכולים להשתתף במפגשים, כי אנחנו פשוט לא שואלים מה החדרתם לגוף שלכם.
בהחלט.
אז כן. רני, אז עכשיו, אחרי שככה הבנו בעצם מה המדינה לא מרשה, ומה ככה... מה קורה בבתי הספר, אני רוצה ככה לשמוע אם אתה יכול לספר על על הגישה הזאת של האנסקולינג, ארדקור מה שנקרא, הגישה שאתה בעצם חי ומגדל את הילדים להוראה, מה זה אומר מבחינת, הילדים קמים בבוקר, ואז קודם כל מבחינה כלכלית אי אפשר לעבוד, אחד ההורים לפחות חייב לעבוד בזה, או שאני טועה?
כן, ברור שמי שבוחר בחינוך הביתי, ההיערכות המשפחתית צריכה להשתנות יחסית לחיים קונבנציונליים. כאשר ילדים קטנים, אז ברור שצריך להיות איתם הורה כל הזמן. בדרך כלל, ההורה הזה הוא ממין נקבה, כלומר האימא, וזה לפחות בקהילה שלנו, שקהילת באופן טבעי, זה ברור מפני שהרבה מהילדים יונקים עד גיל שנתיים, שלוש, ארבע אפילו, ואז בא ילד נוסף, וככה בעשר שנים, 12 שנים האחרונות, בדרך כלל של משפחה, בדרך כלל האימא היא זו שמטפלת ונמצאת בבית, וכמובן שיש כאלה שישאלו, אז מה עם הקריירה, מה עם ההגשמה העצמית של האימא? אני יכול לדבר, אני לא אימא, מה לעשות, אני אבא, אבל אני יכול לדבר, לספר מה חדווה אשתי אומרת, והיא אומרת בפירוש שהיא החליטה לקחת בתור קריירה בהתחלה את גידול הילדים שלה, כי היא חשבה שזה מספיק חשוב לגדל את הילדים שלה ושיהיו איתה קרוב ולהשפיע בצורה משמעותית על השנים הראשונות שלהם. זה אגב לא כל כך שונה מגננת שמטפלת ב-15 ילדים, אבל הם לא שלה, לעומת אמא שמטפלת בשלושה או ארבעה או חמישה ילדים, והם רק שלה. במהות זה אותו דבר. נכון שהאמא לא מקבלת על איזה משכורת, ואורח החיים צריך קצת להשתנות, ואולי קצת לרדת ברמת החיים האלטרנטיבית, כלומר, אולי כאשר יש משכורת אחת ולא שתיים, אז יכול להיות שצריך להסתדר קצת אחרת.
או שזה מתאים יותר למשפחות עמידות או עשירות.
לא, אני חושב שזה לא קשור. מבין המשפחות של החינוך הביתי, אני חושב שכמעט כולם הם לא עשירות, הם אפילו לא עמידות, ורבות מהן חיות ברמה שנחשבת רמה נמוכה של חיים, כלומר, עם אוטו ישן ולא נוסעים לחוץ לארץ, ובבית לא משופץ וכולי, אבל את הכסף שיש להם מהמשכורת היחידה אולי, הם משתמשים קודם כל לחיים השוטפים, ומה שאפשר לתת לילדים. זה אפשרי, כל אחד, כל משפחה מוצאת לעצמה את הדרכים שלה לעשות את זה, אבל לא צריך להיות עשיר, ובפועל גם כמעט כולם מהמשפחות של החינוך הביתי הם לא עשירות.
אוקיי. טוב, אתה מנפץ לי כל מיני מיתוסים שהיו לי בראש, כי היה לי נראה שמי שיכול לאפשר לעצמו להפסיק לעבוד, זה רק אנשים שיש להם רזרבות. אז אתה אומר שפשוט חיים באורח חיים יותר צנוע, ואז זה מתאפשר.
תראי, הרבה פעמים באמת, סיבה נוספת למה הרבה פעמים האמא היא זו שנשאר בבית, זה בגלל שהאבא, בתנאים של היום בישראל, יכול לבוא להביא משכורת יותר גבוהה, וגם צריך לזכור שכשחיים בחינוך ביתי, אז יש גם חיסכון בכל מיני הוצאות שאין אין הוצאות שמוציאים כאשר הילדים הולכים לבית הספר, הולכים לחוגים, או כל מיני כאלה דברים, וגם אפשר לעבוד תוך כדי, יש לא מעט אימהות שהקימו עסק עצמאי, ומצאו את הדרך לפרנס, אולי לא להביא משכורת מלאה, אבל אולי להביא חצי משכורת או רבע משכורת, וביחד הם מצאו את הפתרון. כל משפחה מוצאת את הפתרונות, זה גם צריך לזכור שזה זמני, זה לא לכל החיים, זה יכול לקחת 10, יכול לקחת 12 שנה, זה יכול גם 5 שנים, כל אחד במקום שבו הוא נמצא, ולמצוא את הדרכים איך לשלב גם את הפרנסה וגם את ההישארות בבית ואת החינוך הביתי.
טוב, אז בואו עכשיו נקפוץ למים, מה קורה במהלך השבוע? הילדים קומים בבוקר ומה עושים עם עצמם?
טוב, זו שאלה באמת שקשה לי מאוד לענות עליה, אני יכול לספר, עם ילדים קטנים זה משהו אחד, ועם ילדים קצת יותר גדולים זה משהו אחר. לנו היו שישה, לנו יש שישה ילדים, אז לכן בסופו של דבר היו גם ילדים גם קטנים וגם גדולים. קמים בבוקר מתי שרוצים, ככה אצלנו בבית, קמים מתי שרוצים. אני את רוב השנים, למרות שלא הייתי אחראי על גידול הילדים במשך היום, אבל עבדתי מהבית, אז הייתי נוכח במידה כזו או אחרת, אבל קמים מתי שרוצים. בדרך כלל ההורים קמים בהתאם לילד שקם הכי מוקדם, הילדים הולכים לישון מתי שהם רוצים, וקמים ומתחילים לעשות דברים בתוך הבית, מחוץ לבית, מתישהו יש ארוחת בוקר, ואז כל הילדים באים, ואז אפשר לארגן מפגש אצל מישהו אחר, או שבאים אלינו, או שיוצאים למגרש המשחקים, או שהולכים לטייל בעיר או ביער, כל אחד איפה שהוא גר. בדרך כלל אחר הצהריים היו מוקדשים יותר למפגש עם משפחות או עם ילדים אחרים, שהילדים כן הולכים לבית ספר, בסך הכל אפשר גם שלילדים שלי יהיו חברים שהם כן הולכים לבית ספר, אז הם נפגשים איתם רק אחר הצהריים. ותחשבו, אני חושב שצריך לדמיין מה קורה במשפחה רגילה בחופש הגדול, אחרי שהמשפחה כבר הייתה ב4 ימים בבית מלון, ועוד 5 ימים אצל הדודה בקיבוץ, מה קורה אז כאשר נשארים בבית, ואולי מישהו גם מההורים נמצא. כל משפחה עושה את זה אחרת, כל דרך היא נכונה. יש בעיה, נכון, היום, מה שלפני 20 שנה היה פחות, ואלו המסכים, שמאוד ממקרים ולוקחים את תשומת הלב בצורה מאוד בעייתית. גם לכך יש כל מיני אפשרויות של פתרונות. אני חושב שהפתרון הכי טוב זה פשוט לתת כל הזמן לילדים אופציות אחרות שהן לא מסכים, שהן מספיק אטרקטיביות.
אז אתה אומר, כל הזמן צריך לעבוד בזה, אתה כל הזמן צריך ליזום.
נכון, ילדים צריך... ילדים קטנים באמת צריך לעבוד בזה כל הזמן, אבל זה, ככה זה, מה לעשות? כשילדים קצת יותר גדולים, אז אני חושב שהפתרון הכי טוב זה לגרום להם למפגשים, כלומר, להביא אותם למפגשים עם עוד ילדים בני גילם, וכמה ילדים ביחד, אחרי שאומרים להם, אתם לא הולכים למחשב, אחד מכם משחק וכל האחרים מסתכלים עליו מאחורי הגב, אלא אתם משחקים בדברים אחרים ומוצאים את הפתרונות. אני, תראה, הזכרתי קודם את המפגש שיש לנו בפארק הירדן פעם במשך שבועיים, שם אין בכלל מסכים, והם מוצאים כל הזמן מה לעשות. הם משחקים ויוצרים לעצמם משחקים, ורוב הזמן הם לא משתמשים דווקא בטבע כדי להשיג את עצמם, אלא בעצם זה שהם נמצאים ביחד. אז לכן אחד הפתרונות הטובים ביותר זה לזמן את הילדים עם עוד ילדים, לא חייבים להיות ילדים בני אותו גיל. אני רוצה להדגיש את זה, שבניגוד לבית הספר, שם הילדים נמצאים רוב הזמן בחברה חד גילית, בחינוך הביתי יש להם את ההזדמנות להיות בחברה רב גילית, או שזה החברה של המשפחה שלהם, במקרה שלנו 6 ילדים זה כבר יכול לחשב כחברה, אבל מספיק שנוספים עוד כמה ילדים, או משפחה נוספת שבאה עם הילדים שלה, כבר אנחנו נמצאים בחברה רב גילית מאוד, כולל המבוגרים אפילו לפעמים, וזה מאוד מאוד חשוב ועוזר להתפתחות המנטלית והחברתית, להיות עם אנשים בגילאים שונים. זה מונע הרבה חיכוכים, זה מונע מריבות, זה מונע מתחים, זה לא צריך ליצור היררכיות כמו שנעשה בבית ספר, ואני ממליץ לכל מי שבין אם הוא שולח את הילדים לבית ספר או בין אם לא, לזמן את הילדים שלו למפגשים רב גילאים. זה מאוד מאוד תורם לילדים. אז זה אלו דברים שאפשר לעשות, והם עוזרים גם להימנע מהמסכים שמלכודת דבש מאוד בעייתית, וגם הילדים כמובן לומדים מזה, לומדים הרבה מאוד דברים, לא רק קישורים חברתיים אלא גם דברים אחרים.
אני רק רוצה שנייה לחדד את הנקודה שדיברנו עליה בתחילת השיחה, להפגיש את הילד עם עוד ילדים מותר, אבל להביא לשם איזשהו מדריך או איזשהו מורה שילמד אותם משהו, זה אסור?
לא, אני לא חושב שזה אסור, אני לא חושב, לא. ברגע שמדובר על מפגשים חברתיים וקהילתיים, את יכולה לעשות מה שאת רוצה. מה שאמרתי זה שמשרד החינוך לא מאפשר הקמה של מערכת אלטרנטיבית. מערכת אלטרנטיבית זה אומר שבאופן קבוע ההורים שמים את הילדים, ומישהו משגיח עליהם ועושה איתם, לא משנה, גם אם הוא רק משחק איתם או עושה איתם מחנאות, מבחינת משרד החינוך זה נקרא מסגרת חינוכית, וזה מה שהם כרגע משרד החינוך לא מאפשר. לפי דעתי זה טעות וחייבים ללחוץ עליו שהוא כן יאפשר, אבל זה לא חינוך ביתי. כלומר, בהגדרה של חינוך ביתי זה שאנחנו, שההורים נמצאים עם הילדים שלהם כל הזמן, בין אם במפגשים חברתיים או בין אם לבד בבית. ברגע שאת משאירה את הילד שלך והולכת משם, אני, לפי ההגדרה שלי, אבל אני חושב שגם לפי ההגדרה של משרד החינוך, לא קוראים לזה חינוך ביתי, ולכן זה לא יכול להיכנס תחת הכנפיים של האישור של החינוך הביתי. אני לא אומר שזה לא דבר טוב, להפך, זה דבר מעולה, אבל אי אפשר יהיה להגדיר את זה עבור משרד החינוך כחינוך ביתי.
אני מבינה. עכשיו, תגדיר, אני, מה, בעצם מה שאתה מתאר לי זה שהילד קם ועושה מה שבא לו, קם מתי שבא לו, עושה מתי שבא, מה שבא לו, והולך לישון מתי שבא לו. אז ואם לא בא לו, אז רגע, אז יש מצב שילד יכול להגיע לגיל 18 חינוך ביתי, לא למד חשבון, לא יודע אנגלית, לא יודע כלום בהיסטוריה, מה קורה מבחינת הלימודי ליבה, לא יודעת.
מהניסיון זה לא קורה. לא רק הניסיון שלי, יש לי, אני כבר, אני מכיר את הניסיון של הרבה מאוד משפחות, ואני פוגש אותם פעם בשנה ולפעמים יותר, ורואה את הילדים, ואלו ילדים סקרניים, ופעילים, וחברותיים. אין מה לדאוג, הדברים האלה באים באופן טבעי לילדים. ילד שגדל בתוך סביבה קוראת וכותבת, ירצה מאוד מוקדם, חלק אולי יותר מאוחר, כל אחד בזמנו, לדעת גם כן לקרוא ולכתוב, כי מבחינתו זה חלק מהחיים. מתמטיקה, אלגברה, אריתמטיקה בעיקר, פעולות החשבון הבסיסיות, חזקות, אלו דברים שאם הם רלוונטיים, אז אין בעיה, אז זה חלק ממה שאנחנו עושים. כאשר הולכים לעשות עוגה, וכתוב שצריך לשים שליש כוס קמח, אז צריכים לדעת מה זה שליש. אז פעם אחת הוא שואל, וההורים שלו, האחים שלו הגדולים עונים לו, ומאותו רגע הוא יודע מה זה שליש. אחר כך, כאשר הוא רוצה לחלק תפוח לשלושה חלקים, אז הוא יודע מה זה שליש. כל מה שלומדים מהחיים, בכל פעם שזה רלוונטי, זה נכון לגבי ילדים, תינוקות, מבוגרים. כאשר אתה לומד משהו שהוא רלוונטי לך, אתה לומד אותו מהר, בקלות ולתמיד. לעומת זאת, בבית הספר, שהרבה מאוד מהנושאים הם לא רלוונטיים, מפני שהם נושאים מין מרחפים כאלו, עקרוניים, לאומיים, חברתיים, אידיאולוגיים, כל מיני כאלו, שלא תמיד הילד מבין למה הם חשובים, ולא תמיד הוא מתחבר אליהם, אפשר להגיד שלרוב לא, אז פשוט זה נכנס בצד אחד, יוצא בצד השני, ואם אנחנו בודקים מה מתוך מה שהילדים למדו בבית הספר, נשאר להם אחרי 12 שנות לימוד, כולנו יודעים שזה לא הרבה. המחקרים דרך אגב מדברים על משהו כמו 5%. לעומת זאת, ילדים בחינוך ביתי, אף אחד לא מלמד אותם, לפי השיטה שלנו, אני אומר, יש שיטות אחרות, אבל אף אחד לא מלמד אותם, לכן כאשר הם שואלים משהו, ומקבלים תשובה, באותו רגע הם יודעים את זה, וכמעט תמיד זה גם לתמיד. הם לא צריכים לשאול עוד פעם, ואם הם שאלו עוד פעם, אז הם ישאלו, יקבלו עוד פעם אותה תשובה, וידעו לגמרי. לימוד מתוך עניין, ולימוד שבא מתוך הילד, זה הלימוד הכי יעיל והכי אמיתי. שאר הלימודים הם רק כאילו, והם לא רק שהם לא יעילים, הרבה פעמים שיטת הלימוד הזו היא שיטה מזיקה. היא שיטה שגורמת לכך שילד רואה בלימודים או בנושאים שהוא לא מכיר, הוא רואה בהם איום או שיעמום. ואז את באמת שואלת אותי שאלות, האם יכול להיות שילד לא ירצה ללמוד שום דבר עד גיל 18. בני אדם הם אנשים סקרניים, ברגע שהם רואים שהאימא שלהם, את לצורך הדוגמה, כל הזמן פעילה וכל הזמן נוסעת וחוזרת ומדברת ומדברת בטלפון ועושה כל מיני דברים, הם ירצו להיות כמו אימא שלהם, והם לא יהיו כמו אימא שלהם בדיוק, אבל הם ירצו לעשות את הדברים כפי שהם לומדים, כי בן אדם הוא חיה חברתית שלומדת מהסביבה, איך להתנהג ומה חשוב. אז אם אנחנו רק נותנים להם את האפשרות לראות את זה, לכן למשל, חשוב לי היה שהילדים ישמעו אותי מדבר בטלפון, בזמן שהיה לי עסק כזה או אחר, לדבר בטלפון עם הלקוחות שלי, או עם הקולגות שלי. חשוב לי שהם ישמעו את זה, חשוב לי שהם ישמעו שאני מתרגז, וחשוב לי שישמעו שאני כועס, וחשוב לי שהם ישמעו איך אני פותר חילוקי דעות, כלומר, זה דברים שבבית הספר לא לומדים, אבל אלו הדברים החשובים שאחר כך הילדים לוקחים לחיים שלהם.
וואו, זה כל כך, זו שיחה מטלטלת, אתה יודע, זו שיחה שממש משבשת פרדיגמות במוח, על הדברים האלה שהורגלנו, ואם אני חושבת שאני שנים הייתי במטריקס, שמשרד הבריאות דואג לבריאות שלי, והוא יודע מה נכון לי ומה בריא לי, ותרופות וזריקות, הם הדבר הכי בריא לגוף שלי, והדבר הזה ככה התרסק, אבל לגבי מערכת החינוך דווקא הייתה לי לדבר הזה דעה בסדר. זאת אומרת, חשבתי שהרעיון הוא רעיון טוב, רק צריך כיתות יותר קטנות וצריך לצקת לשם לימודים אחרים, דברים יותר soft skills, דברים יותר מיומנויות רכות, תקשורת מקרבת, דיבייטים, דעת מה, השכלה פיננסית, יזמות עסקית, זאת אומרת, כל הזמן אני חשבתי שהרעיון הוא רעיון טוב, רק צריך לשפר אותו, ובעצם אתה בא ואתה אומר לי, כל המוסד הזה הוא רעיון, שגם הוא, המטרה שלו זה שליטה, וצייתנות, וסגירה של המוח והחשבה החופשית, וכשאמרת 5% רק ממה שמלמדים את הילדים במשך 12 שנה, זה מה שנשאר, זה ממש הרגשה של בזבוז זמן מטורף.
כן, תראי, אני לא בטוח שזו המטרה של השליטה וההינדוס תודעה, בטח לא המטרה, את יודעת מה, כשנבנו בתי הספר לפני 200-250 שנה במהפכה התעשייתית, אז המטרה הייתה ליצור עובדים שיוכלו לעבוד במפעלים, ולאט לאט הילדים כוונו למקומות אחרים, אבל תמיד הממסד בעצם מייצר את הבוגרים, את הבוגרים הצייתנים שלו, שאמורים להשתלב בתוך המערכת הקיימת. למרות שהממסד יודע טוב מאוד שמה שמקפיץ בכל פעם את החברה לרמות יותר גבוהות, אלו דווקא אותם אנשים שלא הלכו במסגרת, מפני שהם דווקא יודעים לחשוב מחוץ לקופסה ולמצוא פתרונות שעד אותו זמן לא מוצאים. אבל אני חושב שהמסגרת של בית הספר, המבנה שלה הוא כזה שאי אפשר להגיע למצב שבו הילד ילמד מה שמעניין אותו או מה שהוא יכול ללמוד. אי אפשר. כיתה של בין 30 ל-40 ילדים, שיש מורה, המורה חייב, גם, ואני מדבר על מורה מצוין, נכון, יש גם מורים לא מצוינים, אבל בוא נניח שכל המורים מצוינים ורוצים ויכולים ללמד את הילדים בכיתה שלהם מה שהם צריכים. אבל יש לפניהם 30, 35, 40 ילדים, שכל אחד מהם נמצא במקום אחר, כל אחד מביא את העולם השונה שלו מהבית, את עולם המושגים, את השפה, את המידע ואת הידע שיש לו, ועכשיו המורה צריך איכשהו לכוון למשהו ממוצע. אז אם הוא המורה טוב, אז הוא יעשה באמת משהו ממוצע, אבל הממוצע הזה נופל בדרך כלל על ילד אחד או שניים. כל שאר הילדים הם נמצאים מתחת לממוצע או מעל לממוצע, ככה שמראש המערכת כזו לא יכולה לכוון לילדים מסוימים, ורוב הילדים, 80-90% מהילדים, לא נמצאים בתוך הממוצע הזה, ולכן המורה מאבד אותם, לא מעניין אותם, או שזה קל מדי, או שזה קשה מדי, ככה שגם אילו כל המורים וכל המערכות היו פנטסטיות ומצוינות, גם אז עצם המערכת לא יכולה להיות מותאמת לבן אדם היחיד, ולכישרונות שלו, ולרצונות שלו, וליכולות שלו. ולכן אם רוצים שהילד יפתח את עצמו, ולא יפתח את מה שהסביבה, החברה, מדינה רוצים ממנו, אם רוצים שהוא יפתח את עצמו, אז חייבים לתת לו לעשות את זה בעצמו, ולעזור לו, לעזור לו בכל דרך, אפשר גם להביא לו מורים פרטיים, הכל בסדר, אם זה מה שהוא צריך, וזה מה שהוא רוצה, וזה מה שהוא בחר, אבל הדברים האלו חייבים לבוא מתוכו. אנחנו יודעים שזה קיים אצל מבוגרים, זה קיים אותו דבר בדיוק אצל ילדים.
אתה יודע שלמדתי חינוך באוניברסיטה, ואני זוכרת את השיעור הראשון בקורס הראשון, תורת החינוך, היה שם פרופסור אקרמן עכשיו אני נזכרת בו, שהוא שאל מה מטרת בית הספר, והתשובה הראשונה שהוא אמר לנו, בייביסיטר להורים שיוכלו לצאת לעבוד. זה טלטל אותי, אמרתי, לא יכול להיות שזו המטרה של בית ספר, בייביסיטר. אז וואלה, כן, קודם כל פתרון חברתי שנוכל לייצר יותר, כן, כן, לאפשר את כוח העבודה הזמין, לשחרר אותנו מלטפל בילדים. דבר נוסף שרציתי לשאול אותך, רני, זה אני מקשיבה לך, ואתה מדבר ממש על איזושהי גישה חינוכית, כל כך חכמה, כל כך נכונה, כל כך חנך את הנער על פי דרכו, מה שנקרא, ו... רציתי לשאול אותך אם חשבת אתה לפתוח בית ספר.
תראה, אני הרבה שנים הייתי מדריך בחברה להגנת הטבע, בעיקר בבית ספר שדה חרמון. גם מדריך וגם אחר כך רכז הדרכה. נשברתי כאשר הבנתי שלקחת קבוצה של ילדים במסלול כמה שיהיה מעניין, וכשרובם לא מעניין אותם מה שאני מדבר, זה לא מתאים לי. ואז המשכתי לעשות הדרכות, עד היום אני עושה הדרכות למבוגרים שרוצים להקשיב. ילד שלא רוצה להקשיב, אי אפשר להגיע אליו. לכן אני חושב שלהקים בית ספר מראש, זה אומר שבאיזושהי צורה הילדים יצטרכו להיות שם, בין אם ההורים ישכנו אותם, או בין אם לא תהיה להם ברירה כי ההורים לא נמצאים בבית. אני חושב שאני אשמח, ואני עושה את זה לפעמים, לבוא לקבוצות גם של ילדים וגם של מבוגרים, ולתת את הידע שלי בכל מיני תחומים שאני טוב בהם, אבל זה בתנאי שהם באמת רוצים את זה. ולכן אני חושב שמסגרת חינוכית צריכה להיות כזו, שהילד מגיע ועושה רק מה שמעניין אותו. בית ספר דמוקרטי למשל, והבית ספר שהילדים הקטנים שלי, הצעירים יותר, הלכו והולך, זה בית ספר כזה, הוא הולך רק למקומות שהוא רוצה, ומאפשרים לו את זה בלב שלם, כלומר הם לא עושים לו פרצופים, ולא אומרים לו שום דבר, אם אתה לא רוצה ללכת לשיעור אנגלית, אתה לא רוצה לעשות בגרות באנגלית, הכל בסדר, אל תעשה, אתה עושה רק מה שאתה רוצה, וזה הצעד הראשון, כי ברגע שנותנים לילד את האחריות, ואומרים לו, אתה תעשה מה שאתה רוצה, הוא מוצא כבר מה מעניין אותו, אם יקומו מסגרות כאלו, אני חושב שהם יצליחו הרבה יותר, כי באמת יש הורים שלא יכולים לעשות חינוך ביתי מכל מיני סיבות, אבל מסגרות שבהם הילדים הם לומדים מתוך עצמם באמצעות כוחות חיצוניים שיכולים להיות הורים, יכולים להיות מומחים אחרים, אבל שזה בא מהילד, אז זה יכול להיות הרבה יותר יעיל וגם לטווח ארוך. זה לא מכבה את הסקרנות שלו, זה מאפשר לו לדעת איך ללמוד, מה שאומר שאחר כך כשהוא ירצה ללמוד משהו חדש, הוא ידע להפעיל את אותם עקרונות על הדבר החדש. אני חושב שצריך לפתח תלמידים אוטודידקטיים, תלמידים שיודעים ללמוד לבד, אבל זה יכול להיות רק אם ייתנו להם באמת ללמוד את מה שמעניין אותם. אם יהיה כזה בית ספר, אני לא אקים אותו, אבל אם יהיה כזה בית ספר, אולי אני אשמח ללמד בו.
הלוואי, באחרית הימים, אחרי שאנחנו פה, אתה יודע, נמוטט את כל הרע הזה שיש פה כרגע, וניצור את הטוב החדש והאחר, בזכות הקורונה הזאת.
כן, רני, אני חושב סליחה, אבל אני חושב שבתקופה הזו אנחנו צריכים לדעת שכל מה שאנחנו רוצים יכול לקרות, אם רק ניקח את האחריות עלינו. ואם הורים יקחו את האחריות, בין אם הילד ילך לבית ספר, בין אם לא, זה לא משנה. הם חייבים לקחת את האחריות המלאה לילדים, גם כאשר הם בבית הספר. וברגע שההורים יעשו את זה, אז גם בתי הספר יהיו חייבים להשתנות. כי השלטון לא יכול לפעול ללא שיתוף פעולה של האזרחים שלו. הוא לא יכול לעשות את זה. הוא יכול להביא משטרה, ויכול להביא שופטים, ויכול כל מיני, אבל זה רק בקצוות. את הרוב אי אפשר להכניס לכלא כאשר הרוב לא מוכן להישמע לחוקים הדרקונים. לכן אני אומר להורים, אל תעשו חינוך ביתי. כלומר, אני אומר לכם, כן תעשו חינוך ביתי, אם זה מתאים לכם, זה מחויבות, זה נכון, ואתם יכולים, אבל גם אם אתם לא עושים חינוך ביתי, תיקחו אחריות מלאה על החיים של הילדים שלכם. תראו מה הם עושים, תראו מה הם לומדים, תראו מה קורה איתם בבית הספר, תראו אם הבריאות שלהם נשמרת, והזכות הבסיסית שלכם זה לשמור על זה, ואתם יכולים. מספיק שלושה הורים חזקים בשכבה, כדי שלא יקרו דברים כאלה, ואם זה לא אפשרי, אז כנראה שכרגע אין ברירה, אלא להוציא אותה מהמערכת, עד שהמערכת תשתנה.
אז אם פתחתי את השיחה הזאת עם השאלה, של מי הילד שלנו, למי הוא שייך, אז אולי גם אפשר לסיים עם האמירה של מי הילד ושל מי המערכת החינוך, של מי המדינה הזאת, של מי הממשלה הזאת, ואני חושבת שהתשובה היא שהם שלנו.
שלנו לגמרי.
ואנחנו מחליטים, ואנחנו צריכים להיות הרבה יותר פרואקטיביים, ולהיות גם השיחה הזאת שלנו פה עכשיו, ש... בעצם על ידי זה המשנה שלך והתפיסה שלך, בעצם אנחנו מפיצים את החשיבה האחרת הזאת, זה חלק מהאקטיביזם הזה לעורר, קודם כל לפני פעולות צריך לעורר בכלל למודעות, לזה שמשהו אפשרי, משהו אחר אפשרי.
כן.
אז רני, תודה רבה, זה היה ממש ממש מרתק. ואני אשים ככה בפוסט, למטה, למעלה, את כל הלינקים לכל הפעילויות של באופן טבעי ושלך, ולפייסבוק שלך ולכל, ושמי שירצה יותר לדעת וללמוד וליצור קשר, בסדר?
בסדר, אמור, אני אשלח לך את הלינקים, ואני אשמח להתארח אצלך שוב בנושאים נוספים, את יודעת שיש לי בכלי עוד כמה נושאים.
אתה לגמרי, אתה השארת אותי עם טעם של עוד, לגמרי.
יופי, אני מאוד שמח שעשינו את הרעיון הזה לבסוף.
תודה רבה רבה.
תודה רבה ולהתראות.
להתראות.
אני רואה את זה בעד השאלה,
זה לא בשביל השירים, אתה יודע לב.